כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקה, אני אבישי צגאון ברוך, והיום שלמה בייבי בייבי לא נמצא איתי באולפן, כי הוא נמצא באתיופיה, במסע שורשים ראשון והיסטורי. אנחנו נדבר איתו והוא יספר לנו על החוויות שלו מאתיופיה. ברגעים אלה ממש הוא מסיים טיול באגם טנה. אז מה יהיה לנו היום בתוכנית? נדבר על העבדות מחוץ ובתוך אפריקה. נערך את הזמר AJ שישיר לייב באולפן, והדבר הכי חשוב, שלא נשכח, אברה מנגיסטו, 1,600 ימים בשבי החמאס. אז לפני שאנחנו נתחיל את התוכנית, בוא נשמע שיר. בשבוע שעבר אירחנו את בינימן, ודיברנו איתו על בוג'ו בנטן שהשתחרר לו מזמן מהכלא, אז לכבוד שחרורו מהכלא, הוציא שיר חדש. בוג'ו בנטן, Pay the Price.
This is בוג'ו בנטן. And I've got something special to say with my dear friend who is my pen. Oh Lord, all right, yeah.
I'm at the crossroads, hear that?
Here I go again, just me and my pen. I'm without a friend. Turned and gone and left me. Now on my lonesome journey, a few things in life concern me. One is life, the other is how we live it. Yeah. Of the box a time will tell. We may not read and write so well. Our senses already fated within. Ah, they could not fool them. Oh, beyond to those who despise, jealous always criticize. Is that life? Is that the way to live it? Yeah. Earth has its boundaries. Sky has no limit. Be the best in life. Put everything in it. Let no one stand in your way. There's just one law to obey. That's morality. And protect your sanity. Man's human rights. Ooh, we are sick and tired of
האחרונות התפרסמו כתבות תחקיר של סוכנויות ידיעות על סחר עבדים בשווקים בסודן, בלוב. BBC פרסם כתבה לא מזמן. וסחר עבדים בתוך אפריקה נמשך כבר מאות שנים, אם לא אלפי שנים. אבל במאות ה-16 עד ה-19 היו אלה אירופאים שצדו ילידים אפריקאים ממרכז ומערב היבשת בעיקר, וסחרו בהם במדינות אמריקה, בעיקר מדינות אמריקה. אז נמצא איתנו באולפן עודד פוירשטיין, אחד הכותבים באתר היסטוריה גדולה בקטנה, ממליץ לכם לקרוא כי זה מאוד מעניין. והוא חקר את הנושא. שלום עודד.
היי, מה נשמע?
אז אירופאים, מה-16-19, מגיעים לאפריקה ומתחילים לצוד?
כן ולא, כלומר, זה בגדול מה שהיסטוריונים אוהבים להגיד. אפריקה, מה שמעניין לגבי המגע שלה עם אירופה, לפחות בעת החדשה, כי צריך להגיד שחלקים מסוימים מאפריקה היו חלק מהעולם האירופאי, נקרא לזה, למשך אלפי שנים. צפון אפריקה הייתה חלק מרומא, מהאימפריה הרומית. אבל אם אנחנו מסתכלים על אפריקה שמתחת לסהרה,
שאנחנו מדברים על ניגריה,
כן, גנה, אפשר מה... להגיד במערב זה ממאוריטניה דרומה, משהו כזה.
על קו החוף.
כן, על קו החוף, ואז במזרח זה בעיקר האזור של זנזיבר, טנזניה, מדגסקר, האי שמה. שם בעיקר האירופאים הגיעו כדי להגיע להודו. אפריקה לא ממש עניינה אותם.
אז זה כאילו עברו, כן. עברו להודו, ראו... כן,
בעצם מה שקרה הוא שבמהלך המאות ה-14 וה-15 הפורטוגזים החליטו שהם רוצים להגיע להודו, אז הם התחילו לאט לאט לנסוע דרום, להפליג דרומה, ובגלל שאתה לא יכול להקיף במסע אחד את אפריקה, פשוט כל פעם הם היו עוצרים באפריקה ומקימים איזושהי תחנת מסחר. ובין השאר גם מחפשים לראות מה יש לילידים להציע, וקצת לא נעים, אבל הרבה פעמים לילידים לא היה מה להציע, כי אלה היו חברות קצת יותר בסיסיות ממה שהאירופאים הכירו. הם חיפשו תבלינים, הם חיפשו משי, הם חיפשו זהב וכסף. לאפריקאים היה בעיקר מוצרים יותר בסיסיים, היה להם עץ, או אתה יודע,
דגנים וכו'.
כן, דגנים, subsistence farming, היה שם הממלכות היותר גדולות שהם מצאו, נגיד בקונגו, הייתה הממלכה יותר מפותחת, שם התחיל איזשהו מסחר ענף עם הפורטוגזים, המלך הקונגולזי אפילו התנצר, אימץ את השם ז'ואאו, אם אני זוכר נכון, על שם המלך הפורטוגזי, אבל בעצם... כאשר הפורטוגזים מקיפים את אפריקה, הם סוג של מתייחסים לאפריקה כמקום שהוא תחנת מעבר, כדי להגיע להודו. תחנות תדלו כאלה, כמו ילו שאתה עוצר, סוחר עם הילדים, וממשיך הלאה.
אבל הם לא התכוונו ברמה העקרונית לקחת משם.
כן, היה פה ושם, כלומר, שוב, סחר עבדים זה גם משהו שכמו שאתה אמרת, התקיים בתוך אפריקה ומחוץ אליה למשך אלפי שנים. אז מדי פעם הם היו אומרים, אנחנו צריכים איזה קאבין בוי, תמכרו לנו מישהו. כי עבדות באפריקה הייתה גם קיימת כעבדות. היו...
ולצערנו גם קיימת קיים.
כן, גם היום. אבל מה שהאירופאים עשו זה ברגע שהם גילו את גילו, ברגע שהם הגיעו לאמריקה, וברגע שהם גילו שבאמריקה יש פוטנציאל מאוד גדול למה שמכונה cash crops, יבול שאפשר למכור בהמונים, סוכר, קפה, אינדיגו, כותנה, בעיקר סוכר וקפה אגב. אז הם היו צריכים המון המון ידיים עובדות. ואז כל אותן תחנות מסחר, כל אותן תחנות שהאירופאים כבר הקימו, הפכו לתחנות שמייצאות רק עבדים. כמעט.
זאת אומרת, ממסחר זה הפך להיות תחנות עבדים.
זה עדיין היה מסחר, כן?
כן, כן, אבל מסחר, זאת אומרת, העבדים הם היו
כן, הם היו זה מה שנקרא שנהב שחור, זה היה המונח המכובס לזה. כן, עבדים היו בעיקר הסחורה העוברת, בתמורה האפריקאים קיבלו הרבה פעמים סוסים וכלי נשק, לפעמים הם גם קיבלו מה שנקרא finished goods, כלומר האפריקאים היו מוכרים אפריקאים אחרים לאמריקה, באמריקה היו מייצרים נגיד קנה סוכר, הקנה סוכר הזה היה מעובד לאלכוהול, ואז היו מוכרים את האלכוהול הזה חזרה לאפריקה בתמורה לעוד עבדים. זה מה שנקרא המשולש האטלנטי, או הסחר האטלנטי, כן, כן. שהתגבש בין אפריקה, אמריקה, אמריקה, ואירופה. וצריך להגיד אגב שכשאני אומר אמריקה, הרבה פעמים זה לא צפון אמריקה.
לא, גם דרום אמריקה.
כן, כן. זאת אומרת, בעיקר האיים הקריביים, ברזיל, מי שהגיעו לצפון אמריקה, אני חושב שאנשים רגילים לחשוב על עבדות בהקשר האמריקאי בגלל מלחמת האזרחים וכל מה שהיה שם. עבדות הייתה ברובה בקריביים ובארצות מה שנקרא אמריקה הלטינית.
צפון אמריקה הגיעו רק...
זה היה ממש דרדלה, כן. שם היה הקוטנה והטבק, היה ממש התחתית החבית של העבדים, מה שנקרא. מי שנשאר להם שהם לא הצליחו למכור, הם הביאו לארצות הברית. למושבות שיהפכו להיות ארצות הברית, כן.
אז בעצם אתה אומר שהאפריקאים בעצמם, הם אלה שהביאו את האפריקאים, את האפריקאים ל...
כן. צריך להתנתק מהמחשבה הזו שזה היה שחורים מול לבנים. אני חושב בעיקר בשיח המודרני, שכמובן יש לו המון מקום לדבר על עניין של פריבילגיות ועוולות היסטוריות, אבל זה לא שחור ולבן, כן? סליחה על הפן היום והנורא. זה לא שכל האפריקאים היו קורבנות וכל הלבנים היו מנצלים היום ונוראים, אבל אני גם לא אומר את זה כדי חלילה לשטוף את ידם של הלבנים מאדם או כן הלאה, פשוט שהרבה פעמים הסחר הזה ניצל מתיחויות או עימותים תוך ממלכתיים, תוך שבטיים, שהיו קיימים כבר באפריקה. אפשר...
זאת אומרת, זה בעצם משהו שקורה גם היום, כמו בקונגו למשל, בין שבטים ושבט אחד.
בדיוק, אתה תחשוב על זה ככה, אתה מכין למחייתך כל ערב, אתה רוצה, אתה רעב, אז אתה מכין לעצמך חביתה. עכשיו בא מישהו ואומר לך, אם אתה מכין לי, אני בא עוד שבוע. ככל שיש לך יותר חביתות, אני, על כל חביתה שאתה מכין לי, אני מביא לך 100 שקל. פתאום אתה מוצא את עצמך ממיר את כל הבית שלך למטבח וקונה ביצים וזה, פתאום משהו שהיה, נקרא לזה, חלק מהחיים שלך, הופך להיות כל החיים שלך. פתאום יש לך מוסדות שלמים שבעבר, נגיד, עבדות הייתה חלק ממה שנקרא שלל. היית כובש מקום, היית לוקח את הנשים, היית משעבד את הגברים, היית, את הילדים בעיקר, אם היו גברים אולי היית רוצח אותם, היית לוקח להם את הפרות, והגברים היו נמכרים לעבדות, נשים היו נהיות פחות, אבל זה היה חלק ממסגרת החיים. כמו ששטחים מועברים, אוצר מועבר, פתאום מגיע בן אדם מעבר לים ואומר, על כל ראש אני מביא לך 100 שקל. אתה תתחיל לאסוף ראשים. ואז יש לך חברות שלמות שהופכות לחברות מסחר עבדים בקנה מידה תעשייתי. ממש.
שאנחנו מדברים על העבדות, על כמה, על מה הכמויות של האנשים? בערכה.
כן, כרגע אני לא זוכר במיליונים, אבל האוניות יצאו...
אבל אנחנו מדברים על מיליונים.
כן, כלומר...
אנחנו מדברים על מספרים של כמה אלפים.
לא, ממש לא. מאות אלפים, מיליונים. סחר שהגיע לסיאו במאות ה-17-18. ספינות עמוסות בעבדים. יש תרשימים כאלה שאתה יכול לראות שהם ממש דחפו אנשים לכל חור אפשרי בספינה. בלי, אם אי פעם נסעת במטוס ואמרת, ספוף לי, זה כלום. אנשים ממש, להגיד שכמו סרדינים יהיה אנדרסטייטמנט. באמת מיליונים וכמובן מנותקים, אולי מה שמחריד מעבר למספרים, היה שמבחינת האירופאים הם היו אפריקאים, לא אכפת להם אם באת מפה או משם, אז האנשים שהובלו לבד מבלי שהם הכירו את האנשים סביבם, שמו אותם במקום שהם לא הכירו עם אנשים אחרים שהם לא הכירו, אז איזשהו קשר שעוד נוצר לך בספינה התנתק, עם שפות שלא דיברת, עם דת שלא הכרת. מעבר לאלמנט הזה של נישול אנשים מהקרקע שלהם ולקיחתה מהמקום שלהם, יש פה גם ניתוק שורשים שאני חושב שאם מסתכלים על קהילות אפרו-אמריקאיות, מה שנקרא, אתה רואה איך עד היום הם מנסים להתמודד עם זה ולהבין מחדש את המקום שלהם בעולם, בצורה שאני חושב, וגם אפשר להגיד גם על המדינות האפריקאיות, שהרסה גם אותן, כי יש פה דילול אוכלוסין מסיבי, ממש. אז כן, זה היה באמת מספרים אדירים ש... אי אפשר פשוט לתפוס אותם.
ואנחנו מדברים על התקופה, זאת אומרת, המאה ה-16 עד המאה ה-19, אנחנו מדברים על התקופה שהאירופאים לא שלטו במדינות אפריקה, עדיין לא.
לא, השליטה באפריקה עד המאה ה-19, אפשר להגיד אפילו עד המחצית השנייה של המאה ה-19, הייתה בעיקר בחופים. אותן תחנות מסחר הפכו לתחנות קצת יותר גדולות. כן, היו יישובים קצת יותר מרכזיים, בעיקר צפון אפריקה, מן הסתם בגלל הקרבה שלה לאירופה. אזורים כמו סומליה, דרום אפריקה, הייתה התיישבות מאוד גדולה של הולנדים, מי שאחרי זה יהפכו להיות הבורים או אפריקנרים, אבל רוב ההתיישבות הייתה בחופים, באיים קטנים, באמת בתחנות מסחר, כי
לא עניין אותם פנים אפריקה, עניין אותם רק
לא עניין אותם, והם גם לא היו מסוגלים להגיע לשם. היה איזשהו, גם אם זה לא היה נכון, כלומר, חלק מזה היה דימוי, אבל הם חשבו על אפריקה כמקום מאוד מסוכן, מאוד מפחיד, עם מחלות וחיות טרף. האפריקאים עצמם נתפסו כבני אדם שאינם בני אדם. היית רואה ציורים או תחריטים על אפריקה שהרבה פעמים מציגים, גם כשהם התכוונו להציג את האפריקאים באור חיובי, הם הציגו אותם כמין כמעט בני אדם, כמין, אפשר להגיד, החוליה החסרה בין הקוף לאדם. אנשים שמסתובבים עם קופים, מסתובבים ערומים, צדים, נשים כמובן מסתובבות חשופות חזה, שזה מצד אחד מאוד אירוטי, מצד שני מאוד פרימיטיבי, כי אישה מהוגנת לעולם לא חושפת חזה. ואירופאי שרצה לעשות משהו, היה הולך לאמריקה, למזרח אסיה, שם נגיד היה כסף לעשות, לא היה להם מה לחפש באפריקה.
איך בעצם מדינות אירופה וגם אמריקה היו נשלטו גם על ידי הדת?
כן.
לא בהכרח שליטה פוליטית, אבל הדת הייתה מרכיב מאוד מרכזי במדינות האלה.
כן.
איך הדת תפסה את העניין הזה של העבדות? האם זה לא נוגד את הערכים של הדת?
תלוי מי ומתי, כן, כי באמת כבר עוד לפני עבדות, עוד כשהיה לנו שיעבוד של אינדיאנים על ידי על ידי הספרדים, אתה רואה כל מיני ניסיונות שלהם להבין מי האנשים האלה. עוד לפני שאנחנו בכלל מגיעים לאפריקה, כשהספרדים נוחתים באמריקה, אחרי 1492, הם מנסים להבין האינדיאנים האלה, יש להם נשמה, הם בני אדם, יש להם דת, הם בני אדם וחווה, ויש טקסט מאוד מוכר של נזיר בשם ברטולומאו דה לאס קאסאס, שמנסה להגיד, צריך להפסיק לשעבד את האינדיאנים, כי הם אנשים עם נשמה, צריך לתת להם הזדמנות באמת להגיע לגאולה, כמו שיש לכל אירופאי. אותו דבר היה חל כלפי האפריקאים, אבל בגלל באמת שאותה מחשבה שהאפריקאים היו פרימיטיביים, הרבה פעמים השיעבוד שלהם נתפס כגאולה. יש תחריט מאוד יפה, אני כל הזמן מדבר על תחריטים, כי אני בנתן דורא ויזואלי, אבל זה חבל שזה רדיו. יש תחריט מאוד יפה שנקרא השחרור של ונוס מאנגולה לאיי הודו מערבית, שבו אתה רואה שפחה אפריקאית, כמובן שחורה, עירומה, שיער מטולטל, כל הטרופס של איך מזהים אפריקאים, מין עולה שמיימה, שברקע אתה רואה הצדקל, שכמובן מסמלים את המזרח ואת אפריקה, אתה רואה מדבר, ואז כאילו ספינות שלוקחות אותה מערבה. מן סתם המחשבה הייתה שאם אתה מת נוצרי, אם אתה מת, או כל אדם, בלי שהוא התוודע לבשורה של ישו וקיבל על עצמו את החטא ויד ידה, אתה הולך לגיהנום או לפורגטוריום, ולכן כשאנחנו לוקחים את האנשים האלה ומשעבדים אותם, אנחנו עושים להם איזושהי טובה. אנחנו מביאים להם את הבשורה. הרבה, רואים את זה גם, אם אני הולך קופץ קדימה למאה ה-19, לדיון של של האמריקאים, הם משחרר עבדים או לא, אתה רואה אותם מדברים על, אנחנו עושים להם טובה, הם ילדים קטנים, הם לא מחונכים, אנחנו מראים להם איך להתנהג. מה שכן צריך להגיד, שהתנועה האבולישניסטית, התנועה לביטול העבדות, צמחה גם מתוך אותם מקורות דתיים, בדיוק מאותה סיבה, הם אומרים, הם בני אדם, הם ילדים, אי אפשר לשעבד אותם כי הם בני אדם. גם שם הייתה המון התנסות, הייתה שם המון מה שנקרא לו גזענות, אבל ההנחה הייתה שהם בני אדם, ולכן אנחנו צריכים לא לשעבד אותם. הראשונים שהתחילו את זה היו חבר'ה שנקראו קווייקרים באמריקה, המתודיסטים באנגליה, שאמרו, הם בעצם עשו חרם צרכנים. לא רק שאנחנו לא נשעבד אפריקאים בעצמנו, אנחנו נחרים כל מוצר. שהוא תוצרת עבדים, מה שנקרא free trade אנחנו.
כן. באחד הספרים שקראתי, נכתב שם שבין הסוחרים, או בעלי האוניות, היו יהודים. כמה יהודים היה להם מקום?
תראה, לא הרבה. כי מן הסתם יהודים אין להם, בתחום הזה אני מודה מראש שאני פחות שולט, אבל יהודים תמיד היו סוחרים, אני כמובן, כולנו מודעים לזה, אבל זה אני חושב היה יותר בעניין באזור של צפון אפריקה, היו פה ושם סוחרים, אבל היו כל מיני קהילות מאוד מאוד מוגבלות. היתרון של היהודים בכך שבאמת יש להם רשת בינלאומית, שיהודים שומרים על קשר, ואז אם יש לך יהודי שחי בנגיד מונטווידאו או בואנוס איירס, ויהודי אחד שחי בדרום אפריקה, הם מתקשרים ביניהם. והם מאפשרים לסחור אחד עם השני, אבל הייתי אומר שזה כמובן התקיים, אבל זה גם התקיים כחלק מרשת מסחר יותר גדולה, ולא רק של עבדים. אני מודה שאני לא מבין בזה באמת, אבל יהודים היו יחסית כמות זניחה, הייתי אומר. אני לא יודע להגיד לך יחסית למספר שלהם באוכלוסייה, אבל בהתחשב בכך שיהודים הם כמובן מספרים קטנים מאוד של אנשים ביחס לנוצרים, אז הייתה לנו יד בדבר. אי אפשר להכחיש את זה, אבל זה זה, זה סוג של קוריוז.
יש קהילה, נתקלתי באיזה קהילה באמזונס, שחורים.
כן.
שהם קוראים לעצמם העבריים.
וואלה.
כן, הם טוענים שהאבות אבותיהם היו סוחרים יהודים מספינות, שהביאו עבדים לדרום אמריקה, והם הצאצאים.
לא חסרים סיפורים? אני לא אתפלא. אני לא אתפלא, אני גם, זה קצת מוזר לי, כי באמת לא הייתה פעילות מיסיונרית יהודית, אין כזה דבר מיסיונריות יהודית, אז תראה, יכול להיות, גם אני מניח לעצמי ש, כמו מה שאמרתי קודם על אובדן השורשים, אני מתאר עצמי שגם אם אנחנו מקבלים את הסיפור שלהם, אז אפשר באמת להגיד, אוקיי, היה פה איזה חבר'ה יהודים שמה שנקרא התבוללו, סליחה על הביטוי המאוד מאוד ארכאי, וזה מסביר את השפה ואת הצבע האור וזה, אבל בוא נגיד שאם יש לך אוסף של אנשים שפתאום חיים באמזונס, והם צריכים לאמץ לעצמם זהות, יש משהו קוסם אולי באימוץ של הזהות היהודית, שהם רואים גם הם סוג של נרדפו על ידי הנוצרים, גם הם סוג של ככה. אז גם אם אני לא לוקח את הסיפור שלהם כלשונו, קל לי להבין למה הם ירצו לכנות את עצמם ככה.
כן, לגמרי. תודה רבה, עודד פורנשטיין.
תודה לך.
היסטוריה גדולה בקטנה. תקראו, כמו שאמרתי.
כן. יש לנו גם פודקאסט, אגב.
פודקאסט של היסטוריה קטנה.
כן, כן, כל שבוע חפשו פודקאסט באייטונס וזה. אני יכול גם שנייה לקדם משהו, או שמשהו קטן? כן? כי ממש עוד מעט, ב-18 לפברואר, אני מגיע להרצאת עורך בדיוק על הנושא הזה של אפריקה.
לנושא הזה?
כן, כן, על אפריקה ואיך האירופאים הסתכלו עליה. אני עושה את זה במסגרת פרויקט Head Start להצלת כלבים וחתולים של עמותת הרצליה אוהבת חיות. זה יהיה בדיזי, בדיזנגוף 121, ב-18 לפברואר. כולם מוזמנים. בשעה 7 בערב, אם אני זוכר נכון.
יאללה.
כן, תבואו.
אז בואו נשמע שיר. 400 years של בוב מרלי, וזה בדיוק על התקופה של העבדות. הרבה מאות שנים הוא מדבר על אפריקה. שותפי שלמה בייבי בייבי סוף סוף יצא למסע ראשון לאתיופיה. אחרי שבוע במדינה הוא ידווח לנו מה קורה שם, איך הוא מרגיש, מה הוא עבר. אהלן שלמה.
אהלן אבישי יקירי, מה קורה?
מה שלומך, איך אתיופיה?
אני מתרגש נורא, אני אתחיל בקלישאות. אז המקום מדהים בקלישאות שלו. האנשים מאוד מאוד יפים, סובלנות, רמה גבוהה של סובלנות. והדברים הקשים הם, אתה יודע, יש מחסור חמור בקליטה שאינטרנט ומדרכות, מדרכות זה
נחבא. איפה הספקת לבקר? באיזה מקומות?
הגענו ביום ראשון, היינו באדיס, הספקנו עכשיו, תוך כדי שאני מדבר איתך, סיימנו לבלות באגם טנה ועברנו לאי שמעבר בתוך האגם, יש שם 36 איים, והיינו באחד מהם. היינו אתמול במפל בבחרדר, עכשיו אנחנו בבחרדר. אתמול היינו באקסום ולפני זה היינו בלליבלה. בקיצור, טיול מאוד מאוד רציני ויש לי פה עוד 10 ימים.
אז קודם כל ספר לנו איך אדיס. מה ההתרשמות שלך מעיר הבירה?
אדיס, אני אגיד לך, היא חייבת לי פיצוי והמדריך פה הבטיח לי שאני אראה אותה בצורה אחרת כי התאכזבתי ממנה מאוד. אני מבקש שלא יתראו למקום הזה עיר.
זה יותר מה קרה?
זה כזה פיבום, לא יודע, זה נראה כאילו התחילו לבנות עיר והקבלן ברח באמצע.
אבל זה עיר ענקית, עם מלא אנשים.
עיר ענקית, עצומה, וזהו, אז היינו בגלל שאנחנו ממהרים, אנחנו עוברים ממקום למקום, אז היינו במקומות מאוד מאוד ספציפיים, ומשם נחזור לאדיס ונהיה במקומות אחרים, ואז אני אדווח לך מהמקום היותר טוב שאנחנו נמצאים בו.
מה המקום הכי יפה או הכי טוב שהיית בינתיים?
תראה, אני אגיד לך את האמת, יש... קודם כל, אנחנו עכשיו בברדה, מקום מדהים, 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 אנשים מדהימים. היינו במפלים שאת האמת הוא לא היה פתוח עד הסוף, המפל היה קצת חצי כוח, אבל עדיין זרימה וצבעים ויופי ונופים. האנשים פה, יאללה, גש יהיה, אתה מכיר את זה בטח.
נולדת בארץ, אתה לא בדיוק דובר אמהרית. איך אתה מסתדר שם עם השפה? פתאום, אז כאילו אתה מרגיש בבית?
יש אנשים לגמרי מרגיש בבית. אנשים פה מדברים אנגלית טובה, ואני עובד על האמרית שלי, מסתבר שהשילומים שעשיתי לפני כמעט שנה על לימודי שפה השתלמו. ובסך הכל זה, אתה יודע, זה טיול משפחתי. יש פה מלא בני משפחה, אני כמעט הכי צעיר בחבורה.
מי נמצא איתך? מה זה משפחתי? אבא, אמא וזהו?
אבא שלי, כן, אבא שלי, אולד מן נמצא, בני דודים, דודים, לא בני דודים, דודים נמצאים, בני דודים שניים. בקיצור, מאגר משפחתי רציני, אנחנו 15 איש.
זה פעם ראשונה שאבא שלך חוזר לאתיופיה?
כן, זה מדהים, כל מי שבקבוצה פה לא היה, עלה לארץ ו... ולא היה, לא חזר לאתיופיה 35 שנה. כולם פה זה חוויה ראשונית.
איך הם מתרגשים לחזור למקום, לראות מה הם מספרים לך?
זהו, שגענו בפעם הראשונה, שהעיר הראשונה שגענו אליה הייתה לליבלה, ראינו שם כפרים. ושום דבר לא השתנה מהסיפורים של הבית, של אמא שלי. זאת אומרת, אמא שלי, אני יכול, הייתי בטוח שהיא מדומיינת, שהיא אומרת לי, שאחיין שלי, יש לי אחיין בגיל 6, היא אומרת שבגיל שלו כבר הוא רואה צון. יש שם, אפשר לי, ילדים רואים בצון, אמרתי לה, בטח מדומיינת. ואתה רואה את זה פה בלייב, ילדים אפילו יותר קטנים מגיל 6, רואה צון. פשוט, אתה יודע, אני צופה בעיניים ושומע באוזניים את מה שאמא שלי אמרה. זה מרגש ברמות גבוהות, זה משהו שאני ממליץ לכל אחד לעשות. בעיקר אם הוא באתיופיה, כי אז יש חיבור איתי.
היית בכפר של ההורים שלך? יצא לכם לבקר שם?
זהו, עכשיו אנחנו בדרך לשם, היום אנחנו מגיעים לגונדר, ומגונדר אנחנו נהיה באזור שאבא שלי גדל בו, שזה ברירה. וזהו, התרגשות בשיאה, אני לא יודע מה יש שם, אנחנו נותנים מצלמות. ואני רואה את אולדמן בוכה, אני לא יודע.
כן, האולדמן בוכה, זה חוויה. הוא בטח נתן לך הוראות של איך להתנהג שם באתיופיה, נכון?
כן, כן, יש פה מרדף, הוא כל שנייה, הוא מחרד שיחטפו אותי, אני לא יודע למה, אני גם בוגר וגם עצמן, אין להם מה לעשות איתי פה.
אז היום אתה הולך לכפר של ההורים, נכון? של המשפחה.
כן.
מי אגב, אתם צומת בהדרכה של מישהו, או שאתם עושים את זה באופן עצמאי, את הסיור הזה?
לא, בהדרכה, ואני ממליץ לכולם בחום לבוא רק עם הדרכה. כי עם הדרכה אתה יכול, אבל אתה יודע, זה לא מהמקום רגיל. והמדינה לא הכי, זאת אומרת, אז אם מישהו עם הדרכה יכול לקחת אותך, לשפר, לעזור לך לשפר תנאים, בוא נגיד, לקצר דרכים, להזהיר, או אתה יודע, לעזור לך להגיע לנקודות הכי חשובות.
אחרי כל כך הרבה שנים שאתה מדבר על אתיופיה, ובשנה האחרונה פה בתוכנית, ככה דמיינת אותה או ש...
אפשר להגיד שכן, אתה יודע, אני באמת התחלתי בקלישאות, ואני אגיד לך את האמת, הכל נכון, כל מה שאמרו. המקום הזה קסום, הצבעים פה חזקים נורא, באמת, אנשים פה ממש נחמדים, ויש פה בלגן, אבל מסודר, אתה יודע איך אני אגיד, כאילו הם מסתדרים עם הבלגן הזה. אתה מבין מה אני מתכוון?
לא, אבל תסביר לנו גם שהמאזינים שלנו יבינו.
יש פה, נגיד, יש כביש, והנתיבים לא מסומנים. אז כמה רכבים שנכנסים לפי הגודל, נוסעים. הבנת? זאת אומרת, אם 4 יכולים להיכנס בשורה, 4 יכנסו. אם זה טרנזיות, אז יהיה 3. הבנת? זה מצטמצם. אם נגיד באופנועים יש כאן טוקטוקים כאלה, יכולים להיכנס 5. הם חיים עם זה בשלום.
אז טוב, אז קודם כל אנחנו נדבר גם בשבוע הבא, ותספר לנו על החוויות מהיום ועד לשבוע הבא. תנו לכם ותצלם.
איך אתה מסתדר בלעדיי? אני צריך לשאול אותך.
אני לא מסתדר, אני לא מסתדר. אני לא יודע מה, אני כל הזמן מנסה לעשות דברים בתוך האולפן, אבל לא מצליח. אני פשוט לא מצליח.
כן, געגועים.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. ותשלח לנו איזה סרטון של האולד מן, בוכה. כאילו, אנחנו מאוד נשמח.
אני אשלח, אני אצלם ואשלח.
אז תהנו ותבלו ותספר לנו בשבוע הבא על החוויות החדשות שלך.
בוודאי, תודה רבה אבישי, תודה ניר, גלבים, אנחנו נדבר.
יאללה, נלך לשמוע שיר באמהרית בשביל שלמה ולבד.
Anchelbesisai arf begdel mindin wayaye nesharf bey ahyan wota ka anba kunni tirfikalemini ahyan wota ka anba kunni tirfikalemini shitmo tirfikalemini لمن يا لمن هو ترفق علمني لمن يا لمن هو ترفق علمني لمن اسلامني ترفق علمني لمن اسلامني ترفق علمني نغنا شاكرين يا مركمي هل تعيش انقدا ان يمي يسقو ما لجا كوفوتو فيتي وطش غبالو بكل ليلتو سمطا كسرا اندا يقبلني قطش نادر Anchelbesisai arf begdel mindin wayaye tnesharf bey ahyan wota ka anba kunni tirfikalemini ahyan wota
لمني لمن يا لمني قوت الفقال لمني لمن يا لمني قوت الفقال لمن اسلامني ترفقال لمني لمن اسلامني مركمه هل تعيش انقدا ان يمي يسقوا ما لا جام لا جا ما لا جام لا جا كوفوتو فيتي وطش قبالو بكل ليلتي بكل ليلتو سمت اكسرا اندى يقبلني قطش نادر قادر نادر قطش نادر قادر نادر قطش نادر قادر نادر
האורח הבא שנמצא איתנו כאן באולפן הוא לא רק זמר, הוא גם אומן ספוקן וורד, וראיתי אותו בהופעה לייב לא לפני הרבה זמן. נמצא איתנו באולפן אבי גטהון, ואיתו, הוא לצידו, שאין לי לצידי, אז יש לצידו, אושר אברה, אהלן, חבר'ה, מה קורה?
אהלן, בוקר טוב.
אז כדי שהמאזינים שלנו טיפה טיפה יכירו אותך, לא, ממש טיפה.
אוקיי.
מי זה אבי גטהון?
אבי גטהון, בחור בן 30, זקן, מקריית גת, יוצר וכותב שירי היפ-הופ, כבר הרבה שנים, ובתקופה האחרונה יצאנו עם שיר חדש, שנקרא שנות ה-90.
יצאנו, זה אומר, אתה ו...
אני וידידי היקר אושר אברה.
אושר אברה.
וזהו.
אני יודע שראיתי שיר שעשית לפני הרבה, הרבה, הרבה מאוד זמן, ופתאום נעלמת מהרשת. נעלמת, כן. ופתאום חזרת. כן. מה עשית באותם שנים שלא היית?
וואי, זה היה שנתיים של שקט תעשייתי, התמקדתי בדברים אחרים, בוא נגיד ככה. לא
מוזיקה.
לא מוזיקה.
זה לא היה לצורך תקליט או משהו כזה.
לא, זה היה בתורך, בשביל הנפש יותר.
ואיך אגב החיבור ביניכם? אתם שניכם מקריית גת,
נכון?
איך החיבור נוצר ביניכם? למרות שעוד פעם אתה מאותה עיר, אז...
תשמע, עיר קטנה מאוד, קריית גת. אבי מכיר אותי כי אני איכשהו בפייסבוק העליתי כמה קאברים וזה, והכיר אותי דרך זה, והוא רצה שאני אעשה פזמון בשיר.
אז אתה אוהב צמדים.
אין על דואטים. אין על דואטים.
כי היית לפני זה עם ישראל ממו.
ישראל ממו הגאון.
נכון. ואתם כבר לא שרים ביחד.
כן, ישראל ממו, אנחנו עדיין חברים טובים, והוא מאחורי הקלעים, איך ש...
הוא פנה לכיוון קצת אחר.
כן, הוא פנה לכיוון קצת אחר, אבל הוא עדיין איתנו, מאחורי הקלעים, כמו שאומרים. ואת אושר, כי זאת עיר קטנה, וגם אושר יושב המון אצל חבר מאוד טוב שלי, שהוא גם יפיק, אודי אדיסו תקלה, דז'ה-וו, ושם גם יצא לנו לשבת ולעשות ביחד כל מיני דברים.
מתפתחת סצנה מאוד יפה של ראפ, היפ-הופ בקריית גת, KGC וכדומה, יש מלא זמרים, קטנה, אבל יש הרבה יוצרים. זאת אומרת, אתם מכירים אחד השני שם?
כן, בוודאי.
כאילו, יש... זאת אומרת, יש מפגשים, יש יצירות משותפות וכו'.
יצירות משותפות כרגע לא, אבל כן, אנחנו מכירים, כולם חברים טובים, כולם מאותו שכונה, מאותו העיר, אנשים נפלאים.
וספוקן וורד. זה משהו שהוא חדש או משהו שהיית איתו כבר אז, בתחילת
הדבר? לא, זה משהו שהוא חדש, ואת האמת זה גם קרה במקרה כזה, ש... אורית עשתה איזה ערב אמנים ברחובות.
לשם ראיתי אותך בדיוק. כן, אז... זאת ההופעה שראיתי אותך. גם חברנו שלמה בייבי בייבי ניסה בפעם הראשונה וחייב לעשות ספורט.
הביא שם גם הפצצה של החיים שלמה. והיא הזמינה אותי לבוא ולשיר את אחד השירים שלי, את הילד הקטן. וראיתי שאורית עושה את הספורקינג וורד הזה, ואמרתי, יש מי, יש לי גם קטע, ואני גם רוצה לעשות.
זה קטע שעשית כבר לפני זה, או שהיה לך? לא,
זה קטע שנכתב כאילו באמת על ביט היפ-הופ רגיל כזה, מאוד איטי, ואמרתי, בואו נזרוק את הביט רקע הצידה, ונקריא איזה ככה איך שזה.
בואו, תן לנו כמה מילים. בואו, אנחנו רוצים לשמוע, יאללה. ספורקינג וורד, אבי גטאו.
עם האקוסטית או...
לא, ככה, ככה על הזה, כן, תן לנו.
יאללה. בואו נתחיל בדו-שיח. בינתיים תדליק עוד שיח. נתאר את האווירה כי הכל כאן מסריח. בזמן שאני שותק אתה יכול גם להפריח. עוד ענן כי מעניין לעניין אני מתיח בי. אשמות כבדות על איך ויתרתי להיות. לא משנה העיקר. וואלה כעיקר זה לעשות. עם רצף של טעויות כבר למדתי לחיות. כמו בני עמים חכה רק לניסים ונפלאות. בימי המצרים אחי נשמרתי מעצמי. בחלוף הזמן הזנחתי רק את חלומי. יוצר סיור ארוך, מסע למעמקי הלב, המוח מסרב לתחושת הכאב. נותרתי לבדי ארבע קירות מול הראי, משתולל, בא בטענות, מי כאן אחראי לבלגן. שרצי בראש ולא מרפא, שלוות עולמי מחפש ולא מוצא. אז אולי אני מזוקוסית, אתה אומר, אה? נשפר את המצב, כמו נתח של קצב, תחתוך תחתוך את המקצב. אין כאן אשמים, חי כמשורר שכונתי, את שאהבה נפשי, את ודף זו כתובתי. אין בטוח בחיים, הוא לא לקח ריזיקה. נותר יתום מליריקה, משמעות חיפש במיסטיקה. מי ייתן בסוף ימיו, אולם יאזינו לשיריו, או על מי מנוחות ישקע ולא יצא מכליו. מה הוא רצה בסך הכל? רצה שחרר את המילים, רצה שחרר את החבלים, נותר אילם מול דפים ריקים וזרק רק כדורים. זה זמן משהו עצור. הראש נשאר לצור. הלב עדיין שבור, עובד עצות, זה הדיבור. הכל הבל הבלים, אמר קהלת בן דוד. ואין חדש תחת השמש, אז מה נותר עוד להגיד? תסיר דאגה מלבך, אל תהיה עבד לתהילה. לבדי נותרתי במערכה, זה זמן לשאת תפילה. מחשבות על מה יהיה מחר מזמן כבר ויתרתי. כמו ציפור שבור כנף על גגות העיר נותרתי. פוסט דרמה חוגגת, מהפעם הראשונה. הבזיקים, תעתועים, עד הפעם האחרונה. הכל שקוף, הכל רקוב, זאת פילוסופיית מתעניינים. מה קורה, איזה תגיד, נגמרו השירים? האור בקצה המנהרה, נחפש אולי נמצא, ואם לא תפחד להסתכל, להתבונן בעצמך. השתקפו את המים פנים אל פנים ככלי ואדם. צרות באות והולכות, והבדידות מה איתן? נשתדל להיות בפוקוס, לא לאבד את הזהות. ואם מצאת מקום לשים את הראש, רק שים אותו ברכות. שלבים סופיים, לפני התפקחות. דבר נוסף, לפני שאנחנו חוזרים למציאות, יכול להיות שכל זה היה בכלל רק הזיה, שזה רץ בראש שלי, ולא בראש שלך. אז בואו נתחיל בדו-שיח.
בואו נתחיל בדו-שיח. אז זה מה שנקרא spoken word, זה משהו חדש וזה ימשיך או שזה...
אני מקווה שכן.
כן?
אני מקווה שכן,
כן. יש לזה מקום, זאת אומרת, אתה רואה מקום בחיים המוזיקליים שלך, spoken word, ביחד עם ה... כי בסוף, אני רואה את הראפ או את ההיפ-הופ, זה לא כל כך שונה מ-spoken word, כי זה עדיין, אפשר אפילו לקחת את מה שעשית עכשיו ולשים על זה ביט של...
זה... אני חושב שהספוקן וורד הוא... הספוקן וורד הוא יותר... עם ההיפ-הופ והראפ, ככה זה בשביל הווייב והאווירה, וזה, הספוקן וורד זה בשביל הנפש יותר. אתה כותב, אתה לא נשען על ביט, אתה לא נשען על הצלילים, אין מלודיה שמלווה אותך, זה אתה הערום שם, ולפעמים זה מול קהל, ולפעמים זה מול, לא יודע, 10, 15, 20 איש, וזה אתה נטו. אז זה משהו שהוא מאוד מאתגר, ו... אני כן שמח לנסות לעשות אותו עוד קצת ועוד קצת ועוד.
יש הבדל אגב מבחינת הכתיבה, כשאתה כותב לשיר שהוא ראפ או היפ-הופ, לעומת כתיבה של ספוקן וורד, זה יותר, הספוקן וורד יותר אישי, או איך זה, איך...
מבחינת התוכן, אין הרבה הבדלים, כי זה תלוי, זה הכל תלוי בך, על מה אתה רוצה לכתוב, אבל באמת מבחינת הטקסט, האורך של השורות והמבנה של טקסט, בספוקן וורד אתה יותר חופשי לכתוב כמה שאתה רוצה, ואין לך הגבלה, כי בהיפ-הופ זה יותר 16 שורות שהן מדויקות, וחריזה בה אחרי חריזה. פה תשתולל.
אני חייב להגיד ששמעתי מלא ספוקן וורד באתיופיה, חושבים שהספוקן וורד הוא איזו המצאה מערבית או המצאה של אפרו-אמריקאים, אבל הספוקן וורד קיים כבר אלפי שנים באתיופיה.
עם המסנקו,
עם המסנקו, בלי המסנקו.
גיטם.
כן, גם גיטם.
גיטם, פוקרה.
בדיוק, יש הרבה סגנונות. יום אחד אנחנו נדבר על ספוקן וורד. אז אחרי שזמנו ספוקן וורד ודיברנו איתכם קצת, בואו נשמע שיר. איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע?
שנות ה-90.
שנות ה-90.
מי כתב? מה ש... אוקיי. אוקיי, שנות ה-90, יאללה קדימה.
Yeah. Oh. Guess who's back? Ocean, AG, come on. Yeah. Oh shit. גדלתי הדוג פעם, DPG ודאט וואו טקליטים הסתובבו, סידרו לי את הפלואו לא ילדי אור הירח, ילדי אור הגנג'ה כולם עסוקים בלגלגל עוד שחטה הבטחתם יונה, אז איפה העלה? מפורר אצל החבר'ה כבר בתוך הפה ילדי שנות ה-90 עם 90% קלאסה 10% תסבירים מתנהגים כמו הסלו what up, בוסטה? בואו כנס לגיים זיגזק פליפ נו, אנו גיב ודאם ג'ינסים ליבס מושכים, מחווה לכביסה לשיקונים תיקח את מה שנותר איתך את הסיכון גדול, לוקחים רק בגולות פגעת במלך, ניצחת יאללה, זרום לזולות מי נשאר אחרון ומי בוא איתי old school shit AGD, come on
בוא תסתכל איך הכל כאן זורם שום דבר לא זומם רק תבוא איתי לכאן גם שפחות טוב וגם שיותר טוב תבין ותרגיש כי הכל כבר מוכן
היו נער מתבגר שולף מילים ולא באיזי דמות לחיקוי מגרוס זה רק זיבי עסוק בלשחק את המשחק די ביזי Welcome to יפתח הגיל הדיזי בם פתאום הכל בא בטיק טק Fuck that shit היו dropping like his hat מזגנו לחיים גם כשלא היה על מה כדורגל בו בשתיים בשישי בשכונה כשהריסו סופיה הפכנו משפחה ספרינטים אינסופיים בזמן קפיצה קדאווה חמו חד השבע אבנים חוצת מגב את מכנסיים ופוגים בכיסים סים סים פול ווליום בדאבל קסט אלבומים של פאק מוגשים כמו מזט זה לא שעה יותר טוב כיף להיזכר בהוד עד הפרק הבא נשמור על וייפ גוד
בוא תסתכל לך הכל כאן זורם שום דבר לא זומם רק תבוא איתי לכאן
come on, come on.
גם שפחות טוב וגם שיותר טוב תבין ותרגיש כי הכל כבר מוכן בוא תסתכל לך הכל כאן זורם שום דבר לא זומם רק תבוא איתי לכאן גם שפחות טוב גם שיותר טוב תבין ותרגיש כי הכל כבר מוכן בוא תסתכל איך הכל כאן זורם שום דבר לא זומם תבואי לכאן גם שפחות טוב גם שיותר טוב תבין ותרגיש כי הכל כבר מוכן
או שיט
אוקיי 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 אז יש איזה הופעות שאנחנו יכולים לראות בעתיד, ככה? מחר, מחרתיים, שבוע הבא?
אני, זה אמור להיות בקרוב, כמה הופעות, ברחובות ובתל אביב, וזה דברים שהם סוגרים את הקצוות עוד רגע.
בסדר, אבל מתוכנן משהו בשבועות הקרובים. ומה עם תקליט, שירים, חדשים? יש דברים, אתם עובדים על דברים חדשים? יש?
כן, אנחנו עובדים על דברים חדשים. יש איזה משהו ככה על הקנה כרגע. וזהו, שזה יצא, תשמעו.
כמובן, יש רשתות חברתיות כדי להתעדכן. אז תעקבו, אושר, אבי, אבי גטאון, אושר אברה, תודה רבה לכם שהגעתם אלינו.
תודה רבה.
כיף.
אנחנו ניפרד מהמאזינים שלנו, ונשמע עוד שיר שלכם.
סגור.
אז אני רוצה להודות לאורחים שהיו איתנו כאן, עודד פוירשטיין, כמובן לכם, אבי גטאון, אושר אברה, תודה לאורך שלנו ניר גורלי, תודה למאזינים שהייתם איתנו, אתם יכולים להזין לכל התוכניות שלנו באתר כאן, באפליקציית כאן אודי, חפשו אפריקן, כאן תרבות, 104.9 FM, כל חמישי, בין 7 ל-8, עד אז, היו שלום, ועוד שיר של אג'י ואושר אברה.
וכס. יא. יא. זה הולך ככה. קמון. המשחק הזה מלוכלך, הם לכלכו את כל השיט עם מקצבים של טראפ וטרמפ, הם זיימו את כל הביט. תקשיב טוב, אומנם אני לא השחקן הכי טוב, אבל עדיין נאמן לשיט ששמעתי ברחוב. 1996, הבסים מהחדר החוצה, פוסטרים של גיבורי ילדות ולונג של בודה. תקשיבי חמודה, אל תפלי במלכודה, גם אני כמעט נפלתי, התפתיתי לדודה. הכל ידוע, ההיפ-הופ מת, על הרצפה גוסס, וכל הניו סקול בחצות העיר עכשיו תוסס. סיניאל של פרס ופרס, זה כל העניין, הכל במז זו מנחש כאן, מי הקורבן? וואלה, כפק על כל הלילים, היאנג עם השאטגן. מילים בלי תוכן וטרנדים שחולפים עם הזמן. געגועים לג'י-פונק, ג'יני ג'וז וג'י-זאפ. קלאסיקות שנשמרות להן בטנטאפ. אז תבין, אין מצב פאקינג להזין. מוזיקה שנגועה במחלת מין. דיים. תסלם אס.